הגענו לדף צדיה עמוד ב', 7 שורות מלמטה. למדנו בדפים הקודמים שיש מחלוקת תנאים כשיש וו שנאמר בתורה בין שני נושאים. רבי יושעיה אומר, היא באה לחבר ביניהם ולומר שצריך את שניהם כאחד. רבי יונתן אומר שהוו בא גם במובן של או זה או זה. אז עומד כמה הבאי סבר לרבי יושעיה, שבא לחבר, הוא מתארץ לקראי, הוא כך הוא מסביר את הרמי, יש את הפסוקים עניין בעליו עמו כדעת רבי יושעיה. ורב הסבר לקרבי יונתן, הוא מתרץ לקראי כרבי יונתן. הבאי סבר לקרבי יושעיה, הוא מתרץ לקראי כרבי יושעיה, וממה שנאמר וחישל איש ונשבר, עומד בעליו אין עמו של מי שלם. מכיוון שהוזכרו פסוק גם שעת השאלה וגם האונס, גם שעת האונס, והם מוחברו ביניהם בוו, אז משמע, שמה שאמר בעליו אין עמו, עולה על שניהם כאחד. תעמד להתאבט רבי. כלומר, הסיבה שהחיבה תורת השואל לשלם, זה דף במקרה, מתי זה? זה ליתה בתרווי, הבעלים לא היה עמו במנחתו בשני הזמנים כאחד, לא בשעת השאלה ולא בשעת האונס. הייתה באחד אבל ליתה באחד, המשמע שימצא, אם הבעלים עמו באחד משני הזמנים, פטור מלשלם. אבל קשה אקטיב, אם בעליו עמו לא ישלם, זה תעמד איתה בתרווי. הרי זה שפטרה תורת השואל מתשלומים, זה כשהיה בעלים עמו בשני הזמנים. משמע שימצא אחד מהם וליתה באחד, המחייב. איך אתה מתרץ את הסתירה? לומר לך כך, היה הבעלים עמו עם השואל בשעת השאלה, זה פטור. ואין הוא צריך להיות עמו בשעת השבורה ומתה, אבל אם היה הבעלים עמו בשעת השבורה ומתה, צריך להיות עמו בשעת השאלה. כלומר, הרי בכל מקרה צריך שאחד משתי נקודות הזמן יפתור אותם תשלומים, ואחרי לא פותר אותו. אז פה התנא קובע שזמן השאלה הוא הקובע את הפטור, זמן האונס לא קובע את הפטור, והגמרא כמובן תשאל למה. רב הסבר לרבי יונתן, הוא מתרץ, הוא אומר שהוו זה או זה או זה, הוא מתרץ לקראי, כרבי יונתן נתניה נאמר וחיש על איש ונשבר ומת, אם בעליו עמו לא ישלם, משמע תהיתה בתרווי. שהפטור אמור מקרה שהבעלים היה עמו במנחתו בשני הזמנים. משמע נעמיד החיטה בעד אחד, איתה באחד, אבל איתה באחד, שהבעלים היה משמע גם כן, שמה היה בעלים עמו באחד משני הזמנים הללו, גם שלא היה, לא היה עמו בזמן האחר, גם כפטור, כתיב בעליו עמו, בעליו אין עמו, שלם ישלם. משמע דלעיתה בתרווה, ומשמע נעמיד החיטה באחד, אבל איתה באחד, החייב, איך אתה מתרץ את הסתירה? לומר לך, היה בעלים עמו בשעת השאלה, אין צריך להיות עמו בשעת שבועה ומתה, היה עמו בשעת שבועה ומתה, צריך להיות עמו בשעת השאלה. עכשיו הגמרא בקשה בין לרב ובין לאביי, הרי הזמן הקובע זה שאלה, איפוכן, אני יכולה למה לא לומר ההפך, שבעלים צריך להיות עמו בשעת האונס ולא צריך ללמוד בשעת השאלה. עומד גם מסתר בשאלה עדיפה, הוא הקובע עניין הפטור שבעליו עמו, משום תקמה היא תלה לרשותה, הרי אז השלום נכניס את החפץ השאול לרשותו, הוא מתחייב באחריותו, לכן שעת השאלה היא הקובעת. עומד רד רבה, שבורה ומתה עדיפה, למה? שכן חייב באונסי, הרי זה זמן האונס, אותה שעה הוא נעשה חייב באונסיה. אומרת, היא לא שלב, אם לא היה חובת האחריות של השואל, שבורה ומתה מהיה, ואז לא הייתה פה שעת השבירה והמיטה, מחייבת שום דבר, כי עצם זה שהוא שואל, זה מחייבת באונס. אומרת, אבל גם הפוך, היא לאו שבורה ומתה, השאלה מהיה, ומה השאלה לא הייתה מחייבת בתשלומים, אם לא היה פה בכלל אונס, אז לא היה פה שום דבר שהוא חייב. אין אומרת מה בכל זאת, אפילו אחרי שאלה, עדיפה שכן חייב במזונותיה, מאותה שעה מוטל לשואל, אחריותה של בהמה השאולה להתחייב באונסיה, אז נשא השואל בעצם חייב במזונותיה של הבהמה השאולה, בהמה השאולה, ולכן שעת השאלה היא הקובעת. רב אשי מתרץ על חלק, רב אשי אמר קרא נאמר וכי שאל איש מאים ראהו, כלומר ששאל ממנו רק את החפץ לבדו ולא ראהו עמו, מאים ראהו, את החפץ, לא הראהו עצמו, אז שלם ישלם. הראהו עמו, אם המקרה שגם הבעלים נשאלים, שבעלים בעל החפץ עמו, אז פטור, אז בעצם הפסוק הזה בא ללמד אותנו, אם ככה, אז למה אם לומדים מראהו, וכי שאל איש מאים ראהו, בעליו אין עמו, ואם בעליו עמו, למה צריך פסוקים מפורשים, למה לי? אלא אליו הנחה ומינה היי אורחת אקרא, בלי הפסוקים מפורשים בתורה, שנאמר בעליו אין עמו, או אם בעליו עמו, הייתי משהו ביטוי מאים ראהו, הוא לא נאמר לשם דרשה, אלא שככה מקרא להתבטא, כלומר אורחת אקרא, כך דרך הקרא להתבטא, כך דרך הפסוקים לכתוב. הייתי אומר שלעולם הוא חייב את השלומים, בין אם שאל את הפרה לבדה, בין אם שאל גם בעלי אימה, עכשיו שכתוב במפורש כתב בעליו ואימו וכו', אפשר לדרוש גם מאים ראהו. עכשיו, הגמרא מביאה 4 ספקות של רבי ברכה בעניין החיוב השואל באונסין. באי רבי ברכה, שאלה לרבה, אדם שאל בהמה, לרבוע את הבהמה, הוא מתה או ניזוקה באונס כשאתה ברשותו, מה דין? האם במקרה הזה גם כמתחייב השואל באונסיה כשאר כל שואל, או שלא חייב באונסין? מה צדדי הספק? כדי שאלה אינשי בעניינים צריך שאלה כדרך שאנשים שואלים, דרך שאנשים רגילים לשאול לאחי לא שאלה אינשי. אין לאדם רגילים לשאול בהמה כדי לרבוע אותה וכו', וכן זה לא נקרא בשואל שאמור בתורה. עוד אם נתם המאי, למה, מה טעם שבגלל זה חיבה תורת השואל בתשלומי אונסי משום הנאה? איזה משהו נהנה מהחפץ. והרי גם המקרה הזה, הנאה מי היית להנאה. עוד ספק, שאלה לראות בה, אדם שעל בהמה להראות עצמה על ידה כאדם עשיר וחשוב, מה הדין? האם ממון אבל נמצא שחפת השאול יהיה שווה כסף והרי הוא שווה כסף והאיקה, עוד דין מה? ממון נדיק להנאה מיני בעין, צריך בעצם שישתמש בממון השאול ויתן לו הנאה מגופו, לא שסתם יראה עשיר, אלא צריך שהוא הנאה מגוף הממון ולאיקה. שאל עוד, שאלה עד הבאמה לעשות בה פחות מפרוטה, מה הדין? מהו? ממון הבעין, האם צריך שהחפת יהיה שאול שווה כסף והאיקה, עוד דין מה? כל פחות מפרוטה, עליו כלומר, זה פחות מפרוטה, ולכן אין פה שום דבר. אין פה שאלה בכלל. שאל שתי פרות לעשות בהן פרוטה, מה הדין? האם במקרה הזה הוא מתחייב באונצין או לא? מי אמר נזיל בת השואל ומשיל ואיקה, השואל שאל ממונו של המשיל, והשתמש בו שיעור ששווה פרוטה, ולכן יש לחייב אותו באונצין. עוד אם נזיל בת הפרות, הולכים אחרי הפרות, וכל אחד ואחד, אלי גמרון, הרי כל אחד מהם בעצם, כמו שמענו רק ביחד, שאל שפר ביחד, שביחד הם שווה פרוטה, אבל אינו הנאה של פרוטה מאף אחד מהם כשל עצמה, אולי בזה לא חייב באונצין. עוד הגמרא מביאה שלושה ספקות שרמי ברכה בעניינה ביחס לפטור של בעליו אמו. שאל משותפים, שניים שהיו שותפים בפרה, בא אחד מהם ושאלה מהם, נשאל לו אחד מהם, אחד מהשותפים, בעלי הפרה, נשאל מלאכת השואל, אז מה הדין? כולו בעלי הבניין צריכת שכל הבעלים יהיו בעצם עם השואל כדי לפתור אותו, והליקה, והרי רק אחד מהם בעליו אמו, עוד יום מהו פעל גדידי מי המפתר, או מאותה מחצית של השותף שהיה אמו, הוא פטור, שהרי בזה בעליו אמו, כי הרי חצי מהבעלים אמו. עוד שני שותפים ששאלו, שאלו פרה מדם אחד, אחרוש בת השדה, ונשאל לאחד, ונשאל בעל הפרה, לאחד ונסות לו מלאכתה, ונצא הפרה, מה הדין? האם כולו שואל בעניין, התורה הצריכה שבעלים יהיה במלאכת השואל כולו, ובמקרה הזה לפנינו הרי שישאל לשני השואלים כאחד, ולאיקה, עוד אם הבעי פל גדשה להם יהיה מפתר, חצי הפרה ששאל שותף זה שנשאלו על הבעלים פטור הרי מתשלומים. עוד שאל פרת נכסה מלוג מהאישה, שהגוף הפרה שלה והפירות של בעל, ונשאל בעלה של אותה אישה למלאכת השואל ונאנצה הפרה, וכן אישה ששאלה פרה מדם אחר כדי לחרוש בשדה שנכסה מלוג, ונשאל המשאיל לבעל של האישה לעשות לו מלאכה בנכסים שהם שלו, ונאנסה הפרה, מה הדין? האם זה נקרא שאלה בבעלים? או נקרא שאלה בבעלים? מה צדי הספק? קיין פירות, כלומר קיין הפירות שיש לבעל בנכסה מלוג של אשתו כקיין הגוף דם, אני עכשיו כקיין גוף השדה, נמצא בעצם שבעל נידון כאילו בעל הפרה ובעל השדה, וזה שאלה בבעלים והשואל פטור או לא? ונראה הגמרא תרחיב את זה יותר בהמשך. ועוד שאלה בעניין בעליו אמו, אמר לרבינה לרבה שאומר לשלוחו, צבי שאלי עם פרתי. אומר לשליח, תשאל בהישאל לי בעבורים פרתי. המשליח ישאל את פרתו לפלוני, ביקש מדם אחר שישאל בשליחותו לאותו פלוני. ונמצא פרמדין, האם במקרה זה, נדון כששאלה בבעלים ופשואל פטור מתשלומי או לא, בעליו ממש בעניין, אם צריך ממש בעליו ממש, ולהיקה, עוד דין, מה מספיק שלוחו של אדם כמותו, ואיקה. אמר לרבה, חברת רבה אביה לרבה, שלגבי שני ספקות האחרונים, בעל, לגבי בעל ביחסי מלוג של אשתו, זה כבר מחלוק בין רבי יוחנן וריש לקיש, ושליח, זה מחלוק בפלוגת עד רבי יוחנן ורבי יושעיה, בעל בפלוגת עד רבי יוחנן וריש לקיש, מה מוכר את שדה לחברו פירות, אדם מוכר את שדהו לחברו לפירות, שלוקח יאכל את הפירות שהוציא ממנה זמן מסוים, וסיום תחזור שדה למוכר, רבי יוחנן אומר, מביא וקורא, כלומר הלוקח מביא ממנה ביקורים מהשדה הזה, וקורא עליהם פרשת ביקורים, וריש לקיש מביא אבל לא קורא, רבי יוחנן מביא קורא קניין פירות כקניין הגוף דמי, קיין הפירות נחשב כקיין גוף השדה, ולכן מי שהקרקע קנויה לו לפירותיה, נחשב בעליה, ולכן הוא יכול לומר את הפרשה, האדמה שנתת לי, מביא וקורא. וריש לקיש אומר, מביא ואינו קורא, שקיין פירות לאו כקיין הגוף דמי, לא נחשב כקיין הגוף עצמו, לכן לא נחשב בעל הקרקע, ולא יכול לומר את האדמה שנתת לי. אז אותו דבר גם עם בעל נכסי מלוג של אשתו, רבי יוחנן, הוא נחשב הבעלים של נכסיה, זה שאלה בבעלים, וריש לקיש, אינו נחשב בעלים, זה לא שאלה בבעלים, וגם שליח, פלוגתא דרבי יוחנן, לא נתן ורבי יושעיה, נתניה, אומר לאפוטרופוס, מי שלח מיד הים, ומינה אפוטרופוס הנכסיו, שיזון מהם בעצם אשתו ובניו, כל נדרים שתהיה אשתי נודר, משעה שצא מכאן, עד שבוע עם מקום פלוני, הפר לה תהיה השליח לבטל אותם, והאישה נדרה, והפיר לה השליח את הנדרים, יכול להיות מופרים, כי משלוחו של אדם כמותו, תמוד לומר, כל נדר אישה, יקימנו ואישה יפירנו מלא אישה, ולמד שרק הוא עצמו יכול להפר נדרי אשתו, ולא יכול למד שליח לקח, דבר רבי יושעיה. רבי יונתן אומר לו, בכל מקום מצינו ששלוחו של אדם כמותו, וגם עניין הפרת נדרים הוא כך. אז ככה, גם עניין שאלה בבעלים, התורה כפלה את המילה בעלה, בעלה בן אמו, ואם בעלה ואמו, כמו שנחלקו עניין הפרת נדרים לזה שליח, כך נחלקו גם עניין מי ששלח שליח ששאלים פרתו של לפר רבי יושעיה. אז כמו שאמרנו, התמעטה כאן תורת שליחות, ולא חשובה שאלה בבעלים. לפי רבי יונתן, יש פה שלוחו של אדם כמותו. אמר לרבי לרבה, אומר לעבדו, צבי ישאל עם פרתי מה הדין? האדון השאיר את פרתו ושלח את עבדו לעשות במלאכת השואל, מה הדין? האם מקרה זה נידון כשאלה בבעלים או לא? תיבאי למאן דאמר שלוחו של אדם כמותו, תיבאי למאן דאמר שלוחו של אדם אינו כמותו, אפשר להסתפק לשני הצדדים. תיבאי למאן דאמר שלוחו של אדם כמותו, אני מלשליח, זה רק לבי שליח, אבל דבר מצווה הוא בכלל חלק מהמצווה הזאת, כי הוא שליח. אבל עבד כנעני זה כבר לא שליח. הוא לא בר מצווה הוא. בכלל לא נוהג בו דין שהוא עבד משיל, כי הוא עבד כנעני. אז פה לא נעשה שליח בדבר. וכן שלא נעשה שליח, זה לא נחשב בעליו אמו. או דין מה? אפשר להגיד, אפילו מן דמר שליח, מן דמר אין שלוחו של אדם כמותו, יד בעליו אמו, אפשר להגיד מי לשליח. אבל עבד, אולי זה יש פה יותר. יד עבד, כי יד רבו דמיה, מעשה ידי העבד. הם כמו מעשה ידי אדונו, רבו. זה כאילו היה אדון עצמו, אמו במלאכתו. אמר לי נחינמי, מסתברה הצד השני. כן, יד העבד, כי יד רבו דמיה. עוד הגמרא דנה פה, באי רמי בר חנה, בעל בנכסי אשתו, שואל הווי, הרי הוא משתמש בהם בחינם, האם בעל בנכסי אשתו נחשב כשואל, או כסוחר הווי? כי הרי חכמים תקנו לאישה בתמורה למה שהבעל אוכל פירות נכסיה, שהוא יצטרך לפדות אותה מהשבי. אז יש לדון אותה, כי מי שמקבל את השלומה, ישתמשו את הבעל בנכסיה. עכשיו, הגמרא מבינה שנפקא מינה, במקרה שבהמה תאנס, מתה כדרכה, אם הבעל נידון כשואל, הוא חייב להשיב, אם נידון כסוחר, הוא פטור. עומד במערב, המערב, אלפום חופה, שבשתה, מרוב חריפותו, השתבש. מה נפשך? היא שואלה, והיא שאלה בבעלים. גם אם הוא שואל, הרי הוא שאלה בבעלים. הרי ברגע שהתחתן את האישה, המשאיל במקרה הזה, הרי זו נשאלה לבעלה, שואל למלאכתו, והיא עוסקת בכל שעה, הרי האישה עוסקת במלאכת בעלה וכו'. אז השאלה בבעלים, הוא פטור, והיא שוחה, וזה שכירות בבעלים, אותו דבר. לא משנה איך תגדיר את זה. בכל מקרה, אחרי החתונה, אז בכל מקרה, יש פה שאלה בבעלים, או שכירות בבעלים. אלא כי כמי בא אלי לרמי בר חמא דאגר מן הפרה ועד הנס, והכוונה שכר פרה מאישה פנויה, לא נשואה, ואחרי זה התחתן איתה. אומר רמי בר חמא, האם אישת הנישואים ואילך שואל הווה, או סוחר הווה? האם שואל הווה, ואת השאלה בבעלים, מפקה שכירות שלו בבעלים? האם בעצם השאלה בבעלים שחלה על פרה בזמן הנישואים, באה הוא בעצם עוקרת את השכירות שלו לפני הנישואים שהייתה שלו בבעלים, שכאילו החזיר לה בשעת הנישואים את הפרה הסחורה שלו בבעלים, וחזר וקיבל ממנה בתורת שאלה בבעלים, והיפטר מאחריות התשלומים, עוד דין מה סוחר, והוא נחשב סוחר, ושכירות כדי קיים הקיים, השכירות הראשונה שלפני הנישואים, במקומה עומדת. אומרת, גם פה יש לדחות, מה ישנה? תשאלה ואתי שאלה בבעלים. האם הבעל נחשב שואל בנכסי אשתו, אז הוא נחשב שואל לבעלים, הוא מאפקה שכירות שלו בבעלים. הרי באה תורת השאלה בבעלים, שחלה הפרה בזמן הנישואים, ועוקרת את השכירות שלו בבעלים, והיא שכוכן עם יהווה, תהווה שכירות בבעלים, ותפקו שכירות שלו בבעלים. אלא כלומר, בכל מקרה, תבוא תורת השכירות בבעלים, שחלה בזמן הנישואים, תוציא את השכירות שלו בבעלים, תפקיד את השכירות שלו לפני הנישואים, שאתה שלו בבעלים. כלומר, אם לא נשתנה הקניין, אנחנו רוצים לומר שהחפץ שנשאר במעמדו הראשון. ועל זה עומד הגמרא, זה מה שהגמרא רוצה לשאול, שאם לא נשתנה הקניין, אז לכאורה החפץ נשאר במעמדו הראשון. על זה עומד הגמרא, במקרה שמתחילה הייתה פרה סחורה, לא בכל מקרה נשתנה קניינה, שתחילה הייתה מושכרת לו זמן קצוב, עכשיו היא נעשית מושכרת לו לעולם. אם כן יגרש אותה או שימות בחיה, לכן גם בזה יש לומר שהשכירות השנייה מפקעת את הראשונה, אז ככה אומרת הגמרא. אלא כי קמי בא לרמי ברכה, מה יסתפק רמי ברכה? כי גונדה אגאי פרה מענמה והדר נסבה, כלומר, האישה בעודה פנויה שכרה בימה אדם אחר, ואחרי זה ניסית וזכה בעלה בתשמישי הפרה כל זמן שכירותה, כדרך שהוא זוכה בשאר כל פירות נכסיה. יש פה בעצם שני שומרים, האישה ששכרה את הפרה מבעליה הפרה, והבעל שהתחתן איתה שקיבל אותה מיד האישה על די הנישואין, ואשתו אכן מצויה עמו במנחתו, אבל בעל פרה לא עמו, ועכשיו ננסה הפרה ביד הבעל. אומר רמי בר חמא, האם הבעל חייב תשלומי מוצא או לא? אליבא דרבנן אמרי, והוא בעצם לפי חכמים במשנה שלמדנו בתחילת המסכת, שאמרו מי ששכר פרה מחברו ומד והשאיר על אדם שלישי שיעשה במלאכה בתוך זמן השכירות, ומת הפרה כדרכה אצל השואל, אז נאמר שם שהשואל חייב בעונצין, משלם לסוחר. השואל שחייב בעונצין משלם את דמי הפרה לסוחר, והסוחר שפטור מהעונצין נשבע למזכיר שבהמה מתה כדרכה, הוא פטור. אז לא תיבא, אומרת הגמרא פה, לדעתם לא תיבא, הלכת ודאי שאלה בבעלים היא. הרי חיובו בתשלומים אינו אלא כלפיה. הרי היא עושה איתו מלאכתו. היא עושה עמו מלאכתו, הרי אישה הרי סחורה או שאולה למלאכתו וכו'. אז לגבי אליבא דרבנן בעצם שואל משלם לסוחר ולא תיבא אלך. כי תיבא אלך אליבא דרבי יוסי, שהוא אמר תחזיר פרה לבעלים הראשונים. שם במקרה נאמר תחזיר דמי הפרה לבעלים הראשונים. השואל משלם את דמי הפרה למזכיר ולא לסוחר שישיה לו. אז לפי דעתו הפרה ששכרה האישה והגיע לבעל עם הנישואין לא חשובה אצלו כשמורה בבעלים, שהרי מזכיר שטובות התשלומים לא היה עמו במלאכתו. אז פה מה היא שואלה? והאם הוא שואלה וחייב באונצין או הוא שוחר הווה? אמרה ואומרת גם הבעל לא שואלה הווה ולא שוחר הווה, לוקח הווה. הבעל הוא נידון כלוקח, כמי שקנה את הגוף לפירותיו כל זמן שהיא תחתיו. למרות שהוא זכה להשתמש בחפצים ששאלה אשתו, לא נעשה להם שומר, כי הרי לא קיבל עליו את אחריותם. ולומדים את זה מרבי יוסי רבי חנינה, דמר רבי יוסי רבי חנינה, התקינו באושה שהאישה שברכה בנכסי מלוא בחיי בעלה ומתה, הבעל מוצאים יד לקוחות. כלומר, מעיקר הדין קוף נכסי המלוגם של האישה, והבעל לא זכה אלא בפירותיהם בלבד. רק אם תמות בחיי הבעלה ודאי נכסים אצלה, אז דין התורה שהבעל יורש אותם. אז לכן, אם אחרי אישת הנכסים, אז לכאורה, הבעל בעצם, אמנם הבעל ימשיך לאכול פירות הנכסים, כל עוד היא חיה, אבל אחר מיטתה זכה במלוקח, כרי קדם קניינו לירושת הבעל. אבל התקינו באושה שהאישה שמכרה נכסי מלוג בחיי הבעלה, ומת הבעל מוצאים יד לקוחות. חכם עשו אותו כמי שקנה גם את גוף הנכסים בשעה שהתחתן איתה. אז קדם קניינו של הבעל כביכול לקניינו של הלוקח, הוא בטל למפרע. אז בעצם הרב למד מזה שזכות הפירות שיש לבעל מנכסי אשתו הוא כשלוקח, ולכן לא חייב באחריותם. עוד שאלה בעניין נכסי מלוג, מי שנהנה מההקדש הרי הוא נקרא מועל, וכן מי שנתן נכסי הקדש לעצמו או שנתן לאדם אחר אף על פי שלא נהנה מהם, נחשב מועל כי הרי הוציא אותם לחולין. מי שמועד בשוגג חייב לשלם להקדש את מה שמעל בתוספת חומש, ולהביא קובנה שם. באי רמי ברכה, בעל בנכסי אשתו ממעל, אישה נשואה שנפלו הנכסים בירושה, שדינם כנכסי מלוג שהבעל אוכל לפירותיהם, והיו ביניהם בעצם מעות של הקדש, אבל לא ידעו שם של הקדש, והבעל עדיין לא השתמש בהם. ממעל, האם הוא מתחייב בעצם לשלם, מי מתחייב לשלם קרן וחומש להקדש ולהביא קורבן? כבר רמי ברכה מניח שאישה שנפלה לירושה, בכלל נכסי הקדש שאינם ידועים להקדש, יש פה מעילה, שכיוון שהבעל נעשה שליט על הנכסים, הוא מתכוון להשתמש בכל הנכסים, כולל אלו המוקדשים לשמיים. זה כמי שנכנסו לרשותו ויצאו לחולין. אבל להסתפק מי הוא המועל. מי הוא אחראי ליציאתם לחולין שיהיה חייב, האם הבעל או האישה או בית דינם של ישראל. אז אמר רב אמן, מי ידחה במעילה? לימון בעל, תיתר הניחא לדליקני. איסור לא ניחא דליקני, אומרת הגמרא, אין בכלל מקום לספק, כי אין כאן איסור מעילה כל עיקר. אתה אומר, מי ידחה במעילה? הרי לימון בעל, אם תאמר שהבעל ידחה בכך, כי נקנה לו נכסים מיתת המוריש. והרכיב שנטל אותם לעצמם זה לא נכון, תתר אני חלה לקנה, הרי הוא רוצה לזכות, הרי כשהוא רוצה לזכות בדברים של אשתו, הוא רוצה לזכות רק בדברים המותרים של נכסי אשתו. איסור לא נחלה, כי הוא לא נוח לו לזכות בדברים האסורים שמצויים בין קומעות של הקדש, מכיוון שזה לא ידוע, הוא בכלל לא מתכוון לקנות אותם. תגיד, תימולאי, תגיד שהאישה תתחיל במעילה, בגלל שמחמתה בעצם נקנו הנכסים לבעלה, תתר נמי לא נחלה דין לקנה, הרי אפילו הנכסים של היתר, לא הייתה רוצה שלא יזכה לבעלה, כי הרי מעדיפה שהדברים יישארו אצלה. לכן בעצם אין פה בכלל מעילה, תגיד אפשרות שלישית, אם מעלו בית דין, כמו שהנכסים נכנסים לרשות הבעל מכוח תקנת בית דין שתקנו שהבעל יאכל פירות נכסי אשתו, אז הם אלה שמועלים כאילו, הם כאילו יקנו לו נכסי הקדש והוציאו אותם לחולין, גם זה לא נכון, כי עבדו רבנן תקנת, ואמרו הוא בא לוקח אבי להיתר, אלא איסור לו עבדו רבנן תקנת, כמו שחכמים עשו תקנה, ואמרו שהבעל לוקח נכסי מלוג של אשתו, עשו את זה רק בדבר, ביחס למותרים, להיתר. אבל איסור דברים אסורים כמו עוד שהקדש לא עבד רבנן תקן, לא תקנו חיים שיקנו לו. אז גם הם לא מעלו. יוצא בעצם שהמעות של הקדש נשארים ברשות ההקדש, שבעולם לא נכנסו לרשות הבעל, ולכן לא עבר שום אדם באיסור מעילה. אבל אומרת כמו המדע אמרה, וכל זמן שהמעות מונחות בלא שימוש, בינתיים פה מעילה כמו שלמדנו, אבל בעל מעל כשיוציא, מי תדע ומוציא מעות הקדש לחולין. כלומר, אם הבעל אכן מעל כשיוציא, כשישתמש במעות בפועל ויוציא אותם, או ייתן אותם מתנה, או יקנה בהם וכו', אז מי דדה ומוציא מאות הקדש לחולין. הוא מעל במקרה זה, כמו כל שאר אדם ששגג וישתמש במאות של הקדש והוציא אותם. אז כל עוד הם מונחים ולא שימוש, באמת אף אחד לא מעל, אבל אם הוא בפועל יוציא אותם, ישתמש בהם, הוא אכן מעל, כי מוציא מאות הקדש לחולין. הגענו לסוף צד עיווה ומובב, נראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה, חזק וברוך.